שלום
וברוכים הבאים לשיעור ה-21 בסדרה יסודות הלכתיים בתפילת שחרית. בשיעור זה נעסוק בנושא שאומנם הוא נושא רחב יותר מאשר תפילת שחרית בלבד, או אפילו התפילה בלבד, אבל יש לו ביטוי משמעותי ביותר מבחינה מציאותית בהלכות התפילה, והוא שאלת חזקת המצוות, ובעיקר כאשר נוסקים בתפילה חזקה של שליחי ציבור. שאלה זו עולה הן בתפילת יום יום, אך בעיקר בתפילות בימים מיוחדים כגון ימים נוראים. האם נוהג דין חזקה בשליחי ציבור? כלומר, האם שליח ציבור שהתפלל מספר מסוים של פעמים, יהיה זה 3 פעמים ומספר אחר, קנה במעין חזקה את התפילה, ומעתה ואילך לא ניתן להוריד אותו? נבחן בשיעור זה את המקורות העוסקים בשאלה הפרקטית הנ"ל. ובכן, כשאנו מסתכלים בשו"ת הרמב״ם, בתשובה קי"א, אנו מוצאים שאלה הדומה להפליא לשאלה שמעסיקה אותנו. מה אומר מורנו ואדוננו ירום עודו, הרב הגדול, מופת הדור ופלאו, ממזרח שמש ועד מבואו, על איש מפורסם במשרת החזנות, ויצא עליו רינון שאין ראוי להזכירו. היסירו ממשרת החזנות, אם לאו. כלומר, השאלה שנשאלה את הרמב״ם, ממקרה בו רצו להעביר את החזן, לא רק מסיבה כי היה צורך או רצון מצד הקהל לגוון את התפילה, אלא מדובר במקרה בו יצא רינון שאין ראוי להזכירו על שליח הציבור, על החזן. האם במציאות כזאת מותר להסירו? תשובת הרמב״ם, צריך לידע כל משכיל וחכם שאין ראוי להסיר שום בעל משרה ממשרתו. שאין מורידים אדם מקדושתו, מסנהדרין גדולה ועד חזן הכנסת, אלא אם כן עבר עבירה בפרהסיה. כלומר, מדברי הרמב״ם נראה שהלכה מסוימת, אשר הוא מנסח אותה כאין מורידים אדם מקדושתו, מונעת מלפטר, אם אפשר להשתמש בביטוי זה, את החזן, עד שיעבור את העבירה בפרהסיה. כלומר, אפילו אם נדע בוודאות שהוא עבר את העבירה בצנאה, ולא רק יצא עליו רינון, כפי שהיה בשאלה, עדיין לא ניתן יהיה להסיר אותו ממשרתו, עד שלא יעבור בפרהסיה ממש. מהו מקורו של הרמב״ם לעניין זה, כי אין מורידים אדם מקדושתו? נראה כי המקור הוא בהופעתו של ביטוי זה בגמרא ביומא, דף י"ב עמוד ב'. אמר רבי יוסי, מעשה ביוסף בן אלים בציפורי, שהרה בו פסול בכהן גדול ומינוהו תחתיו. כלומר, היה מקרה שבו הכהן הגדול נפסל מסיבה מסוימת והיה צורך במי שיחליף אותו. מינו אם כן את אותו יוסף ככהן גדול בזמני, ממלא מקום, ואמרו חכמים, כאשר חזר הכהן הגדול המקורי לקשרותו, ראשון חוזר לעבודתו, שני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן אדיוט. כהן גדול הוא אינו ראוי להיות משום איבה, וכהן אדיוט הוא אינו ראוי להיות משום מעלין בקודש ולא מורידין. כלומר, אותו כהן שהחליף כממלא מקום זמני את הכהן הגדול עד שיחזור הכהן הגדול לקשרותו, אינו יכול לשוב ולעבוד כלל לאחר שישוב אותו הכהן הגדול המקורי. שכן, הכהן המחליף נמצא במעין מצב של בין הכיסאות. אין הוא יכול לחזור להיות כהן אדיוט, מכיוון שיש לנו כלל הנקוט בידינו, מעלים בקודש ולא מורידין. כלומר, הכהן האדיוט יכול להתקדם לכהן גדול, אך הכהן הגדול אינו יכול לחזור ולרדת להיות כהן אדיוט. ומחמת סיבה זו של מעלים בקודש ואין מורידין, אין יכול אותו המחליף לשוב לעבודתו הרגילה ככהן אדיוט. אמנם גם להישאר ככהן גדול הוא לא יכול, שהרי חזר כבר אותו אחד שהייתה לו את הכהונה הגדולה במקורו. נמצא אותו כהן תלוי ועומד, אין יכול הוא לשרת לא ככהן גדול ולא ככהן גדול אדיוט. אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יוסי. כלומר, כך אכן הדין. התוספות שם מקשה תימה, הלכתה למשיכה, מדוע אנו צריכים ללמוד האם כהן אדיוט יכול לעשות כהן גדול או כהן גדול כהן אדיוט? מדוע צריך לפסוק שהלכה כרב יוסי, אף אם הדבר צריך להילמד משום לימוד תורה, מה הצורך בפסיקת הלכה בנושאים מעין אלו? הוא מסביר התוספות ויש לומר, דאיקה נפקא מינה, אפילו בזמן הזה, לפרנס הממונה על הציבור. כלומר, פרנס הממונה על הציבור, גם בו שייך הכלל שמעלין בקודש ולא מורידין. ובכן, נראה שדעתו של התוספות שווה בעניין זה לדעת הרמב״ם. אין מורידים אדם מקדושתו, מעלים בקודש ולא מורידים. ולכן, אדם שנתמנה למשרה ציבורית, ויהיה זה חזן, פרנס או שליח ציבור, אין אנו יכולים עוד להורידו מקדושתו. נימוק אחר מופיע במשנה ברורה. השולחן ערוך, אור החיים, סימן נ"ג סעיף כ"ה, פוסק, אין מסלקין חזן מאומנותו, אלא אם כן נמצא בו פסול. אומר שם המשנה ברורה, והוא הדין לכל התמנות, לא רק החזן. והטעם שלא יחשדום שנמצא בהם פסול. המשנה ברורה אינו מזכיר את הטעם של מעלין בקודש ואין מורידין, אלא טעם שונה, שלא יחשדום שנמצא בהם פסול. דומה, כי מקור דברי המשנה ברורה הוא ממסכת גיטין. המשנה בגיטין, פרק ה' משנה ח', אומרת, אלו דברים אמרו מפני דרכי שלום. כהן קורא ראשון, ואחריו לוי, ואחריו ישראל, מפני דרכי שלום. מערבין בבית ישן, מפני דרכי שלום. כוונת המשנה שם, שכאשר אנו מניחים את עירוב החצרות, אשר עניינו לשתף בסעודה אל בני החצר או המבוי, אזי אנחנו צריכים תמיד להניח את העירוב באותו המקום בו אנחנו בפעם שעברה. הגמרא בגיטין דף ס' עמוד ב' שואלת מה הכוונה מפני דרכי שלום. לאחר ניסיון להציע שהכוונה למשום הכבוד, הצעה שנדחית, מציעה לבסוף הגמרא משום חשדה, חשד. מסביר שם רשי, אם באת לשנות את מקומו של העירוב, הנכנסים לאותו הבית ולא יראו שם את העירוב, יחשדו את בני החצר שמטלטלים בלא עירוב. מכאן ניתן ללמוד ששינויים אשר עלולים לגרום לחשד, יש להימנע מהם. ומסתבר כי זהו המקור למשנה ברורה, כמובן שהוא מסתמך על דברי חלק מן הראשונים, הסבורים שהאיסור לשנות גם את חזקת המצוות הוא מפני החשד, שהם יבואו לחשוד במי שנמנעה ממנו אותה החזקה שעד עכשיו החזיק בה, כי אנשים רואים אותו כפסול. נימוק שלישי, חוץ ממעלין בקודש ואין מורידין, וחוץ מפני החשד, נמצא בריבש סימן רישה עין א'. וכך אומר הריבש, היה נוהג בשררה היא שקיבלה מעצמו והחזיק בה, זכה בה, מדגרסינן בירושלמי דהוריות, דווי אושיה או דווי ברפזי, היו עולים ושואלים בשלומו של הנשיא כל יום. והיו אלה של בית אושיה הולכים קודם ויוצאים קודם. ורק לאחר מכן היו נכנסים בני ברפזי. יום אחד התחתנו בני ברפזי במשפחתו של הנשיא, ורצו מעתה שהם יהיו אלה שיכנסו ראשונה כל בוקר לשאול בשלומו של הנשיא. הלכו ושאלו בנושא את רבי עמי. אמר להם רבי עמי, והקמותה את המשכן כמשפטו, וכי יש משפט לעצים, אלא קרש שזכה להינתן בצפון, יינתן בצפון, בדרום יינתן בדרום. הלשון בו משתמשים הן הריבש והן רבי עמי הם לשונות של זכייה. הריבש אמר שררה שהחזיק בה זכה בה, ואף רבי עמי אומר קרש שזכה להינתן בצפון. והרי אם נחשוב בדבר, באמת אין לנמק את שאלת הקרשים על פי הדין של מעלין בקודש ואין מורידין. המזרח ומערב שבמשכן אכן שונים בקדושתן, אבל הדרום והצפון אין הבדל בהם מבחינת הקדושה, לכאורה. וכן, אם אנו מדברים מצד החשד, וכי איזה חשד יש בעברת הקרש מצפון לדרום? אין לנו אלא להודות שאין מדובר כאן לא במעלין בקודש, ולא בשאלת חשד, כי אם בזכייה, קניית המקום. הדבר נכון הן לגבי הקרשים, שם זה כמובן מדרש, והן, ובעיקר על עניין הלימוד שאותו אנו לומדים, אנשים שזוכים בשררות או במצוות מסוימות. ואף ספר החינוך משווה בין השררות והמינויים לבין המלכות. במצוות תף צדיק זין, אומר ספר החינוך, לא המלכות בלבד, אלא כל השררות שהם במעשה או בשם כבוד מן השמות הנכבדים, וכל המינויים שבישראל בירושה הם לא לאדם, שזוכה בבנו אחריו ובן בנו ובן בן בנו עד לעולם. והוא כמובן שאין ממלא מקום אבותיו ביראת שמיים. אם כן, נמצאנו למדים שישנם שלושה נימוקים בהם אנו יכולים לייסד את דין החזקה במצוות, לעניין שליח ציבור או גם כל מצווה אחרת. הנימוק הראשון הוא מעלין בקודש ואין מורידין, אדם שהתעלה לדרגת קדושה מסוימת אין להוריד אותו ממנה. הנימוק השני הוא מפני החשד, אם אדם שציבור רגיל לשמוע אותו בתפילה מסוימת לפתע יועבר ממנה, הרי שיחשדו שמה הוא עשה משהו שלא כראוי שגרם להעברתו. והנימוק השלישי מתבסס לא על קדושה שאין מדיני איסור ויתר, לא על מפני החשד שזה איסור המוטל על הציבור להעביר, אלא על זכות כאין זכות ממונית המוקנית לזוכה, למוחזק עצמו. כעת נעבור לבחון כמה נפקמינות בין שלושת הנימוקים הללו. השולחן ערוך, אור החיים, סימן קוף נון ג' סעיף כף ב' כותב, אדם שהוא רגיל בשום מצווה כגון גלילה ואירו אונס או עוני ונתנו הקהל המצווה לאחר ואחר כך העשיר ורצה שיחזירו לו המצווה, חוזר למצוותו. השולחן ערוך דן פה במציאות בה אנשים משלמים כסף עבור הגלילה, ההגבהה או כל הכיבודים מסוג זה. בכיבודים אלו אומר השולחן ערוך שייכת חזקה, ולכן אם אדם מסוים החזיק שהוא זה שתמיד קונה את המצווה ומשלם עבורה, הרי שחזקתו בידו, ואפילו אם לשנה מסוימת לא יכל לעמוד בתשלום ואדם אחר קנה את המצווה, כאשר יחזור מצבו וישתפר ויכולו לשלם, הרי שהוא חוזר למצוותו. בביאור הלכה מביא שם מחלוקת הפוסקים בשאלה האם חזקה במקרה כזה מוקנית למי שקנה בשנה שעברה או בשנים שעברו, אף במקרה שבו יש כעת מישהו שרוצה להוסיף בממון. וכך אומר שם הביאור הלכה, שער המשפט הביא מספר חסידים שאם אחר רוצה להוסיף במעות, הרשות בידו. כלומר, אף אם אדם מסוים קונה, לצורך העניין, את מפקיר יונה, כבר 10 שנים, ב-1,000 שקל כל שנה, אם כעת יבוא אדם וירצה לשלם 1,200, הרי הרשות בידו לזכות במצווה. אכן, אומר השולחן, באור הלכה, בתשובת הרדווז חלק ד' סימן י' א', מבואר, זה לא כדבריו, כלומר לא כדברי ספר חסידים, אלא שלא ניתן להוסיף בכסף. הוא מסיים הביאור הלכה וצריך עיון למעשה. ננסה לחשוב, לאור שלושת הנימוקים שראינו מקודם לעניין חזקה במצוות, אילו מהם יהיו שייכים אף במקרה שבו אחר מציע יותר כסף, ואילו מהם לא יהיו שייכים. דומני, כי אם אנו מתייחסים לשאלת מעלין בקודש ואין מורידין, הרי שבאמת לא ניתן יהיה להוריד אדם ממצוותו, אף אם יש אחר שמוכן לשלם יותר כסף, שכן סוף סוף אני מורידו מקדושתו. כל עוד הוא יכול לשלם את אותו סכום כסף שאליו יתחייב מראש, יש להשאיר אותו על מכונו. אמנם, אם אנחנו מדברים מצד זכות וקניין, הרי שברור שכל פעם אותו אדם שילם וקנה אך ורק את המצווה אותה הוא שילם, ולא מצוות לעתיד לבוא. ואם כן, ברור שמצד הנימוק של זכות ושררה, לא הוקנתה לו זכות ושררה לעולם. אף מצד החשד, למרות שניתן היה להתווכח כאן, נראה לי כי אם אדם אחר מציע יותר כסף, ולכל הקהל ברור כי סיבת הזכייה של אותו האדם החדש הנה מכיוון שהוא יציע יותר כסף, הרי שאין סברה להגיד שבעיית החשד תתעורר כאן. נבחן נפקמינה נוספת. הריצבו במכות י' ג' עמוד ב' כותב, כל שמינו הוא סתם בשום מינוי בלא קביעות זמן, אין מסלקים אותו מאותו מינוי אלא בטענה. וכן ראיתי בתשובה לרבינו מאיר הלוי ז"ל על עניין שליח ציבור. כלומר, הריצבו אומר כי אם לא נקבע זמן, אזי שליח הציבור קונה, קובע את חזקתו. מדברי הריצבו ניתן לדייק כי במקרה בבו כן נקבע זמן, הרי שאין חזקה. כלומר, אם מלכתחילה היה ברור כי שליח הציבור מקבל את מינויו אך ורק לזמן מוגבל, לחג מסוים או לתקופת זמן מסוימת, אזי ניתן להורידו בלא שום בעיה. צעד נוסף בכיוון זה אנו יכולים למצוא ברשב"א, רבו של הריטב"א, בחלק ה' של שו"ת הרשב"א, תשובה רפ"ג. עכשיו נהגו כל הקהילות למנות אנשים על כל צורכי ציבור לזמן. ובהגיע הזמן יצאו אלו ונכנסים אחרים תחתיהם. וכן למזון, וכן לקופה של צדקה, וכן על המס, ושאר המינויים הצריכים לציבור. ואפילו לא קבעו להם זמן, סתמן כפירושן, אחר שנהגו כך. ומפני החשד מוסיף הריטב"א, כיוון שנהגו לבוא חליפות, נסתלק החשד. שקשרים שבדורות נוסעים במסע הרבים ובצורכי ציבור, ואחר כך מסתלקין ובאים אחרים תחתיהם. אם כן, דין ממון אין כאן וחשד אין כאן. הרשב"א מתייחס לשתיים מתוך שלוש הבעיות הקשורות לבעיית הזמן, לבעיית החזקה. בעיה אחת היא בעיית הממון, כלומר הבעלות, עליה דיברנו לאור דברי ספר החינוך והריבש. ובעיה שנייה היא בעיית החשד, אותה ראינו כי הביא המשנה ברורה לאור המשנה והגמרה שבגיטין. הרשב"א טוען ששתי בעיות אלו אינן תקפות במקום שבו המינוי היה לזמן בפירוש, או אפילו אם רק היה מינוי בסתם, אך לכולם היה ברור שהכוונה היא להגבילו בזמן. מצד חזקה, אומר הרשב"א, אין כאן. מדוע? מכיוון שממון לא שייך, שהרי מלכתחילה הקננו לו רק לזמן מסוים, אז אין הוא יכול לטעון לבעלות ולקניין. ואף מצד חשד, חשד קיים רק במקום שבו הסילוק הוא מפתיע. אך במקום שבו הסילוק היה ידוע מראש, ולא מסיבה של פסול, כי אם מסיבה של תום התקופה המוקצבת לכהונת אותו אדם, הרי שאין כל מקום לחשד. מה לגבי הנימוק השלישי? הרי הוא אין מורידין אדם מקדושתו. ובכן, נראה כי נימוק זה הוא שהביא את המרח אור זרוע לחלוק על שיטת הרשב"א והריטב"א. ואנחנו מביא המרח אור זרוע בשם רבינו אבי העזרי, בתשובה סמכי, בסימן סמכי של האור זרוע. כתב רבינו אבי העזרי, והרי הגבאים שבעירכם נתמנו על פי הבירורים שבררת, ובררו לכם רבותינו ודעת כולם הסכימה לך. ואף על פי שקבעו זמן ולא בררום כי אם לשנה, כאשר שמעתי, מכל מקום בצאת השנה, אם לא פשו בכלום, אלא תקנו את הצדקה בעניין הקהילה, למה יעבירום לומר, וכי אלה יהיו גבאים לעולם וכו'. ואין האחרים יכולים לומר גם ממשפחתנו נעמיד מלך, אף על פי שיש הגונים כמותו. המערך אור זרוע, כך נראה, מתבסס על ההנחה שלא ניתן להוריד אדם מקדושתו, אלא אם כן יש לכך סיבה טובה. וזאת אף במקרה שבו בפירוש קצבו זמן לכהונה. כלומר, בעוד הרשב"א היה מוכן להניח שאפילו במקרה בו לא נקצב במפורש זמן, אנו מניחים כאילו הוא נקצב, הרי שלדעת המערך אור זרוע, אפילו כאשר הקציבה והקציצה נעשו בפירוש, מכל מקום ברגע שנכנס אדם לקדושה, אין קדושתו פוקעת יותר ולא ניתן להורידו. כאמור, מסתבר שגם זו היא נפקא מינה בין ההסברים השונים של דין חזקה למצוות. מאחר ושאלת המינוי לזמן היא שאלה קריטית בקהילותינו, יש לבחון מה פסיקת ההלכה בנושא זה. השולחן ערוך באור החיים, סימן נ"ג, סעיף כ"ו, פוסק כך: קהל שנהגו למנות אנשים על צורכי הציבור לזמן, ובהגיע הזמן יצאו אלו ויכנסו אחרים תחתיהם, בין לחזן, בין לקופה של צדקה, בין נשאר מינויים הצריכים לציבור, בין שנוטלים עליהם שכר, בין שאינם נוטלים, אפילו לא קבעו להם זמן, סתמן כפירושן, מאחר שנהגו כך. כלומר, השולחן ערוך פוסק למעשה לחלוטין כדעת הריטב"א והרשב"א. זאת אומרת, יש בכלל למעשה שתי פסיקות. פסיקה ראשונה, כפי שאמר הריטב"א, שבכל מקום בו המינוי לזמן, הרי שניטל דין חזקה וניתן לסלק את המוחזק. והפסיקה השנייה כדעת הרשב"א, שאף במקום שבו לא נאמר במפורש כי המינוי לזמן, אם היה הדבר מסתמה ברור כי המינוי הוא לזמן, הרי שהדברים כאילו מפורשים וניתן לסלק ללא חשש. אמנם כאן עולה שאלה שקשה להכריע בה מבחינה מציאותית. האם בזמננו החזקות למצוות מסוימות נתפסות מראש כחזקות לזמן בלבד, או שנתפסות כחזקות מוחלטות? ישנם מקרים בהם הדבר ברור. לדוגמה, שליח ציבור אשר בזמן שנת האבל על הוריו רחמנא ליצלן מתפלל מדי יום את שלושת התפילות, או תפילה אחת מתוך שלושת התפילות. ברור שבמקרה כזה איש מעולם לא חשב ששליח הציבור מקבל חזקה למשך כל חייו, ואף שהתפלל שנה שלמה, ואף אם רחמנא ליצלן תחפו אבלויותיו והתפלל שנתיים ברציפות. שכן ברור לכולם שהתפילה, עמוד התפילה ניתן לו אך ורק למשך זמן אבלותו ומסיבת אבלותו, ואין פה לא הקנעת מעמד ולא חשד כאשר הוא יפסיק לעבור לפני הטיבה. אמנם במקרים בהם אנחנו מדברים על ימים נוראים וכדומה, הרי ששם דומה שלפעמים רבות אנשים מבינים כי אכן הכיבוד ניתן להם למשך כל ימיהם. ואם כן, אם לא נאמר בפירוש בתקנון בית הכנסת או במקום אחר כי כל המינויים אינם אך ורק לזמן וכל הכיבודים אינם רק כל עוד יסכים הגבאי או ועד בית הכנסת לחלק אותם לאותו אדם, הרי שלכאורה יש לחשוש כאן להיווצרותה של חזקה. כמובן שבשאלות אלו בסופו של דבר צריך להכריע רב בית הכנסת שבכל מקום ומקום. אמנם ניתן אולי להציע עצה אשר תועיל אף במקומות בהם נוצרה חזקה, או אף לגבי אלו שרוצים להחמיר ולחשוש, גם לדעתו של הרמב״ם הסבור שחזקה אינה תלויה אך ורק בחשד או בקניין, וממילא אינה קיימת במקומות בהם המינוי היה מלכתחילה קצוב לזמן, אלא שהסיבה שאסור להוריד הוא מפני מעלין בקודש ואין מורידין, סיבה שכפי שאמרנו נראה ששייכת גם במינוי שהיה מתחילתו קצוב לזמן, כפי שאמר האור זרוע בשם הרעביה. בשביל להבין מה העצה הזאת, יש לעיין בדברי המגן אברהם, סימן נון ג' סעיף קטן למד ב'. המגן אברהם שם כותב, אין נכון להעביר שליח ציבור בשביל אחר שקולו ערב. כלומר, המגן אברהם מקבל פה את אותם השיטות שראינו ששליח ציבור יש לו חזקה, ולכן כל עוד אין סיבה טובה מאוד להעבירו, הרי שהעובדה כי לאדם אחר יש קול ערב יותר, אינה סיבה מספקת על מנת להעביר את שליח הציבור ממשרתו. אמנם ממשיך המגן אברהם ואומר, ואם הרוב חפצים באחר, ישמשו שניהם כאחד. נראה פשוט כי אין כוונת המגן אברהם שבאמת התפללו שניהם כשליח ציבור באותו הזמן, כזאת לא ראינו. אלא כוונת המגן אברהם שניתן אולי לחלק את התפקיד בין שניהם. באופן כזה לא יהיה כאן משון מעלין בקודש ואין מורידין. ומצד שני ניתן יהיה לכבד את בקשתו ורצונו של הקהל ולמנות שליח ציבור החביב עליו. ברצוני לסיים בשתי הערות. הערה אחת היא שכפי שראינו לפחות לדעת המשנה ברורה, הסבור שיסוד חזקה הוא מפני החשד, הרי שכל דיני החשד מקורם במשנה בגיטין העוסקת בתיקון העולם ומפני דרכי שלום. ולכן בזמן דיונים מסוג זה בבתי כנסת, אשר פעמים רבות גורמים למתחים ולעימותים בין השליח הציבור ומקורביו לבין אותו אחד שרוצה להחליף את שליח הציבור, או אותם אלו שרוצים להחליף את שליח הציבור ומקורבי המחליפים, הרי שיש לבדוק ולראות שהחזקה אשר נועדה להשכין שלום, לתת כבוד, לא תהפוך בפני עצמה למקור לעימותים, לסכסוכים וחס וחלילה למחלוקות. תמיד מוטב יהיה שהשליח ציבור קולו פחות ערב במקצת, אמנם שיש שלום ושקט בבית הכנסת. ומצד שני, כפי שכתבו רבים מהפוסקים, הרי שמוטב, הם מדיברו שם לגבי אדם אבל שרוצה להגיד קדיש, לעילוי נשמת הנפטר, אך אינו יכול, מכיוון שמצד אחר יש איזה אדם אלים שלקח ממנו את הקדיש. הפוסקים כותבים שממילא יעלה הקדיש לעילוי נשמת מישהו צריך לעלות אליו. ואם כן, אותו הדבר יש להגיד גם כאן. עדיף שלא לריב, עדיף שלא להתווכח, ובדי הקדוש ברוך הוא יקבל את תפילותינו יותר ברצון, כאשר יש שלום, ואף אם קולו ששליח הציבור, נעימתו ונוסחתו, אינם קצת. קצת פחות טובים. נקודה שנייה שברצוני לציין אותה, אני ארצה לצטט בעניין זה מתוך דברי הרב יעקב אפשטיין בשו"ת חבל נחלתו שכתב בשנים האחרונות. השאלה שהוא נשאל היא אותה שאלה בה אנחנו עוסקים פה, והרבה בתי כנסיות, זה חלק י' ב', סימן ב' של השו"ת שלו, בהרבה בתי כנסיות יש מתפללים המוחזקים להתפלל כשליחי ציבור ללא תשלום, בעיקר בימים הנוראים. האם יש בחזקתם כדי לדחות אחרים שהציבור מעוניין בתפילתם? הרב אפשטיין מפלפל מכאן ומכאן, מביא חלק מהמקורות שאנחנו הבאנו, מביא גם מקורות אחרים, ולבסוף כך הוא מסכם. הציבור, הוא כותב, הוא המחליק מהם שליחי הציבור. אולם כאמור, אין להחליפו באחר סתם. ולכן יש חשיבות לשמור על כבודו של חזן, ולא להסיעו לגמרי מתפילות או קריאות שהיה מתפלל או קורא. ועם זאת, רצון הציבור לגוון או להחליף חזן, או שהחזן הישן, קולו ומעשיו אינם מקובלים, אם כן, רצון הציבור הוא העיקר, ולכן ביכולתם להחליף ולשנות. זו אם כן נקודה חשובה, שלא נגענו בכלל בשיעור, שליח הציבור כי שמו כן הוא שליח הציבור. אם כן, ודאי שלרצון הציבור יש משמעות גדולה. דעקה, עלייה וקוצבה. קשה מאוד לפעמים לעמוד את רצון הציבור ולהפריט בין רצון הציבור ככלל לבין רצון לפעמים של מיעוט קולני יחסית מבין מתפללי בית הכנסת. הרב אפשטיין מסיים שייתכן שהדבר הטוב ביותר יהיה, כפי שראינו גם מקודם בדברי מגן אברהם, עם זאת לשתף אף את החזן שהיה מקובל לשעבר בחלק מהתפילות. אם כן, נמצאנו למדים שזה אולי העצה הטובה ביותר, לנסות ולדאוג כי אין אנו מורידים אף אדם בקדושתו, אין אנו מחסירים בקדושה חס וחילה, אלא מוסיפים ומעלים בקדושה, וכך יהיו תפילותינו לרצון לפני אדון כל.